שוב, כמו שנאמר, ברוכים הבאים. והבוקר במיוחד אנחנו רוצים לברך את תמר ריצ'רדסון, מעוז לשעבר. אנחנו שמחים שאת איתנו. ותודה מיוחדת לשרה על ההנחיה והדרכה. כפי שראיתם מהצוות הלל המורחב שלנו, אתמול טסו לפינלנד לסדרה של מפגשים בפינלנד, אז אנחנו רוצים לזכור אותם בתפילה, ובינתיים שרה ממלאת את המקום בנאמנות. אני גם רוצה להודות לרבים מכם שהתפללתם עבורנו בנסיעה האחרונה בגרמניה. אז היינו מספר ימים, אתי מידן ואני, בחופש. לאחר מכן עלינו לצפון גרמניה לכנס שהייתי צריך לדבר, כנס על רפורמציה, והתבקשתי לדבר על הנושא של לותר והיהודים, וגם הצהרות האמונה בחיים המשיחים, ביהדות, בנצרות, וגם אצלנו כיהודים המשיחים. אבל החלק, כמו שאני תמיד אומר, החלק הכי טוב של כל נסיעה, זה שממטוס מתחילים לראות את חופי ישראל, והנחיתה וחזרה הביתה ולקהילה. אלה מכם שאיתנו כבר זמן מה, אז אתם זוכרים שאנחנו לומדים את ספר יהושע. הבוקר אנחנו ממשיכים למעשה בסדרה שלנו בספר יהושע, כאשר בפעם האחרונה סיימנו את פרקים י' ג' עד סוף י' ד', והבוקר אנחנו נמשיך בפרק ט' ו' ונסיים בפסוק האחרון של פרק י' ט'. אז אנחנו לוקחים חלק קצת גדול יותר מהספר יהושע. בתחילת הלימודים גם אמרנו שאנחנו לא נלמד כל פסוק ופסוק ביחד, אלא הרבה פעמים ניקח מספר פרקים ונלמד אותם ביחד. אם אתם זוכרים, בפרק י"ג כבר ראינו שהשבטים ראובן, גד וחצי שבט מנשה זכו לנחלה שלהם. הם בהתאם להסכם עם משה, כפי שכתוב בספר שמות פרק ל"ב, הם זכו לנחלה בצד המזרחי של הירדן. כאן בספר יהושע, אבל כפי שגם ראינו, הם חצו את הגבול על מנת להילחם יחד עם האחים שלהם, שבטים האחרים, עד שהם יזכו גם לנחלה שלהם בצד המערבי, ואז יחזרו הביתה. תודה. וכעת, לאחר אפשר להגיד בסיום המערכות, היו מספר מערכות כפי שראינו עם יהושע, הם יוכלו לחזור בחזרה למשפחותיהם בצד המזרחי של הנהר. אנחנו יודעים שהבקשה שלהם לנחלה מזרחית לנהר ומחוץ לאזור שאלוהים נתן לעם ישראל הייתה בעיקר במטרה אחד. הם בעצם ראו את הצרכים החומרים שלהם. בספר במדבר, פרק למד ב', בפסוק הראשון, אנחנו קוראים כך. במדבר למד ב', פסוק הראשון. ומקנה רוב היה לבני ראובן ובני גד, עצום מאוד, ויראו את הארץ יעזר ואת הארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. הם ראו את האזור שמתאים למקנה שלהם, ולכן הם ביקשו להתגורר שם. הם ראו והם רצו. הבקשה שלהם נבעה בעיקר מהשיקול מה טוב לצון ולבקר שלהם, או נכון יותר אולי להמשך הפרנסה והחיים שלהם. הבחירה שלהם הייתה בעיקר מתוך ראייה חומרית ולאו דווקא רוחנית. אנחנו זוכרים את מה שקרה עם הבחירה של לוט. אתם זוכרים, אברהם נתן לו אופציה, אתה יכול ללכת לימינה, אני אלך שמאלה, אתה תלך שמאלה, אני אלך ימינה. ולוט בחר לפי המראה. ואנחנו יודעים איך הסיפור של לוט הסתיים. הוא לא בחר את המקום בראייה רחבה יותר. ובפעם הבאה כאשר נלמד את המשך ספר יהושע, אנחנו נראה ששניים וחצי השבטים שהיו בצד המזרחי, שהם החלו לבנות מזבח, כמעט ויצא מלחמת אחים. אבל יותר מזה, אנחנו רואים את סופם של השבטים גד ורובן בדברי הימים. אם תפנו איתי לרגע בספר דברי הימים א', פרק ה', פסוקים 25 ו-26. דברי הימים א', פרק ה', 25 ו-26. כתוב לנו כך: וימעלו באלוהי אבותיהם ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ אשר השמיד אלוהים מפניהם. וער אלוהי ישראל את רוח פה מלך אשור ואת רוח תלגת פלנסר מלך אשור, ויגלם לרובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלוך וחבור והראה ונהר גוזן עד היום הזה. כלומר, בסופו של דבר, שניים וחצי שבטים האלה זנחו את אלוהי אבותיהם. אגב, מעניין גם שהתגובה הראשונה של משה, אחרי שהם ביקשו להיות בצד המזרחי, מראה גם משהו על ההבנה של משה. בפסוק 7 של אותו פרק, הוא אומר להם, ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל ארץ אשר נתן להם אדוני? כלומר, גם משה, כאשר הם ביקשו להגיע לצד המזרחי, אמר להם, למה אתם רוצים להתרחק מהעם ומהמקום שאלוהים נתן לכם? אנחנו צריכים להבין שלהחלטות שלנו יש משמעות, והרבה פעמים משמעות גם לטווח הארוך. כמובן, זה מביא אותנו לשאול את עצמנו שאלות חשובות. והשאלה שאנחנו צריכים לבחור, או לשאול את עצמנו יותר נכון, זה איך אנחנו בוחרים. איך אנחנו בוחרים מה ללמוד, או איפה לחיות, או במה לעסוק, אפילו עם מי להתחתן. מהם הקריטריונים לבחירה שלנו כאשר אנחנו עומדים בפני החלטות? בחירתם של שניים וחצי השבטים האלה, ראובן וגד, לא הייתה טובה, כי הקריטריונים שלהם לא הייתה מספיק טובה. אבל לפני שנמשיך בבחינה שלנו בפרקים האלה שדיברנו עליהם, תתוו עד יוטט, חשוב אולי למפות את הפרקים על מנת להבין קצת איך רוח הקודש דרך יהושע הדריך אותו לכתוב את הפרקים האלה. וכפי שנראה, הפרקים האלה יש בהם הרבה יותר מאשר רק רשימה אקראית של נחלות וערים ששבטי ישראל קיבלו. פרק ג', כפי שראינו, מתחיל את החלק השני של ספר יהושע. אם אתם זוכרים, אמרנו שאת 24 פרקים של ספר יהושע אפשר לחלק לשני חלקים, כאשר בעיקר 12 פרקים הראשונים זה על הלקיחה של הארץ, ו-12 פרקים הבאים הם למעשה בעיקר עוסקים בחלוקה של הארץ. אפילו דיברנו על לקח וחלק או חילק. אחרי הרשימה הקצרה של הערים שלא נכבשו בתחילת פרק י"ג, בעיקר דרך אגב היה באזורים או באזור שלנו, באזור הדרום, כולל אשדוד ואשקלון. יהושע כותב על נחלתם של שניים וחצי השבטים בצד המזרחי של הנהר, כפי שהזכרנו. ולאחר מכן, חלקו העיקרי של פרק י' מתייחס לנחלתו של כלב. כלב בן מפונה, כפי שדיברנו עליו, בהכנזי. דיברנו על האמונה שלו, אמונה שיש לנו בהחלט הרבה מה ללמוד ממנו. ולאחר מכן, החל מפרק ט"ו, יש חלוקה ליתר השבטים. והראשון הוא דווקא שבט יהודה, אשר נחלתם מוגדרת בפרק ט"ו, כאשר נחלתו גם של כלב שנמצא בחברון נופל בשטח הזה של שבט יהודה. השאלה הראשונה שאולי צריך לשאול את עצמנו על הסדר, זה דווקא מדוע שבט יהודה, שהרי אנחנו יודעים שהיא אחד השבטים הקטנים, וגם הנחלה שלהם שהם קיבלו יחסית נחלה קטנה. אז מדוע דווקא שבט יהודה מופיע בראשונה? רק בפרק ט"ז מדובר על נחלה של בני יוסף, שבט מנשה ואפרים, במיוחד שבט מנשה שהיה הגדול ביותר. אנחנו גם יודעים, לא רק שיהודה לא היה הבכור, אנחנו יודעים שהגיליון הציונים של יהודה לא היה במיוחד מוצלח, הוא לא הצטיין. הוא היה זה ששכב עם אישה כנענית, שבמקרה הייתה גם אשת בנו. יהודה גם, כמו שאמרתי, לא היה הבכור או המבוגר ביותר, וגם לא היה שינוי בבכורה כפי שהיה עם יעקב ועשיו. רואים בדברי הימים א', פרק ה', בשני פסוקים הראשונים נאמר לנו כך על יהודה. נאמר לנו שהוא לא היה הבכור. אבל בבראשית פרק ממתת, בבראשית פרק ממתת, בפסוקים 8 עד 10, אנחנו זוכרים שיעקב לפני מותו בירך את כל הבנים שלו. אנחנו זוכרים את הברכה שהוא בירך כך, את הבנים שלו בבראשית ממתת, פסוקים 8 עד 10, כך הוא בירך את יהודה. אמר ליהודה, יהודה, אתה יודיך אחיך, ידיך בעורף אויביך, ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרא ריבץ אריה וכלבי מי יקימנו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. כאן אנחנו רואים את ההתגשמות של הברכה שיעקב איחל ליהודה. וכמובן את עיקר ההתגשמות אנחנו מוצאים בישוע, אשר הוא בא אכן משבט יהודה. אז אנחנו יכולים להבין מדוע דווקא שבט יהודה היה זה שקיבל את הנחלה קודם. אחר כך יש לנו פרק הבא, ט"ז, שהוא פרק קצר. שם יהושע כותב לנו על נחלה של שבט אפרים לפני שבט מנשה, אשר נחלתם מתוארת בפרק הבא, כלומר י"ז. גם כאן מעניין לשים לב לסדר. הרי אנחנו יודעים שמנשה היה הבן הבכור. אנחנו זוכרים את התקרית, אם נקרא לזה כך, בין יעקב ויוסף, כאשר יוסף הביא את שני הבניו, את מנשה ואת אפרים, ויעקב עמד לברך אותם. יוסף סידר את הבנים כך שיעקב ישים את ידו הימני על הבן הבכור, מנשה. אבל יעקב דווקא שם את יד ימינו לא על הבכור. יוסף ניסה לתקן, אבל יעקב אמנם היה מבוגר, אבל הוא ידע מה הוא עושה. ולכן הוא שם את היד ימינו על הבן שלא היה בכור. ואכן אפרים הצעיר זכה לברכה הבכורה. וגם כאן אנחנו רואים שיהושע נתן את הנחלה קודם לאפרים ורק אחר כך למנשה. כפי שראינו גם בספר בראשית, שוב ושוב אלוהים אינו מחויב לתרבות או המנהגים שלנו, שלנו כבני אדם. הוא עושה את הדבר הנכון בעיניו, גם אם זה בניגוד למסורת האנושית שלנו. ולמרות שהנחלה של שבט מנשה הייתה בין הגדולות, בכל זאת הם התלוננו. את התלונה שלהם אפשר לראות החל מפסוק 14 של פרק י"ז. הם רצו נחלה גדולה יותר בגלל הגודל שלהם. כתוב שם, הם היו עם רב. כך הם הגדירו את עצמם. ובתגובה, יהושע אומר להם, אם אתם עם רב, אז תלכו ותקרתו את העצים ביער באזור הרי אפרים ותתיישבו שם. ואז הם אמרו, אבל יש להם מרכבות ברזל. הם לא היו שמחים עם הנחלה שאלוהים נתן להם. הם רצו יותר, הם רצו נחלה גדולה יותר, למרות שבמיוחד אם מסתכלים על המפה, רואים ששבט מנשה קיבלו כמעט אזורים שווים לרוב השבטים האחרים ביחד. הם לא היו שמחים עם הנחלה שלהם. התשובה הסופית של יהושע מסתיים או מסיימת את פרק י"ז. בפסוק 18 הוא משתמש 5 פעמים במילה כי. אם תסתכלו בפסוק, אולי נקרא את זה ביחד, פרק י"ז, פסוק 18, כך יהושע עונה להם בסוף. כי הר יהיה לך, כי יער הוא וברותו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לו, כי חזק הוא. אבל אני חושב שבדברים האלה של יהושע אומר להם, הוא מנסה ללמד אותם שיעור חשוב בתיאולוגיה. לאו דווקא על כך שאסור לנו להתלונן, אלא על כך שאנחנו צריכים לסמוך על אלוהים. אני חושב שגם אחרי המלחמות והדרך שבה אלוהים נתן להם את הניצחון, הם עדיין לא הפנימו את דברי אלוהים דרך משה. עוד לפני היציאה לכיבוש הארץ, משה אמר לעם ישראל כך בספר דברים, פרק ז', פסוקים 17 ו-18. בספר דברים, ספר האחרון בתורה, פרק ז', פסוקים 17 ו-18. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם. לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעו ולכל מצרים. עוד לפני המערכות עם הכנענים, משה ציווה את העם לא לחשוש מהכנענים, לא לחשוש איך לכבוש אותם, אלא לזכור את מה שאלוהים עשה במצרים. גם אחרי חציית נהר הירדן ביבשה, גם אחרי נפילת חומות יריחו, וגם אחרי שראו שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון, גם אחרי שראו את כל אלה ועוד ניסים רבים שאלוהים עשה למענם, כולל הניצחונות, הם עדיין היה להם ספק. היה להם ספק כי לא רצו לסמוך על אלוהים. אבל לפני שאנחנו יורדים יותר מדי על שבט מנשה, עלינו גם שוב לחשוב על עצמנו. איך אנחנו מתמודדים עם אתגרים בחיים שלנו? מה קורה לנו כאשר אנחנו עומדים מול מרכבות ברזל או מול טנקים של ימינו? האם אנחנו מתלוננים או שאנחנו סומכים על אלוהים שהוא יודע תמיד מה הוא עושה, ושהוא גם יעזור לנו כפי שהוא עזר לנו בעבר להילחץ גם מיד של אריה? האם אנחנו סומכים על אלוהים שהוא יעשה את מה שהוא עשה בעבר גם הפעם בחיים שלנו? אלוהים לעתים נותן לנו להתמודד עם אתגרים קשים שאפילו לא דמיינו לעצמנו, כמו מרכבות הברזל. ודומה לשבט מנשה, לעתים אנחנו זקוקים למישהו כמו יהושע כדי שיזכיר לנו שאלוהים הוא הכל יכול. שאול שכתב לפיליפים בפרק ד' פסוק 13 אומר, הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח. הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח. האם זה התפיסה שלנו בהתמודדויות היומיומיות שלנו? אני מקווה שכן. אז יש לנו גם מה ללמוד אפילו משבט מנשה. אחר כך בשני הפרקים האחרונים, י"ח וי"ט, יהושע מתאר לנו את הנחלה של יתר השבעה שבטים. פסוקים 11 עד 28 של פרק י"ח מתארים את הנחלה וערי שבט בנימין. אחרי זה 9 פסוקים הראשונים של פרק י"ט, שבט שמעון, 10 עד 16 שבט זבולון, 17 עד 23 יששכר, ואחר כך 20 עד 31 שבט אשר ונפתלי ודן, שהם מסיימים את הפרק. אבל לפני החלוקה של הנחלה לשבעה שבטים הנותרים, בפסוקים 1 עד 10 של פרק י"ח, יהושע מדבר על שילו ועל אוהל המועד. אחרי ששבט יהודה, גד וראובן וחצי מנשה זכו כבר לנחלתם והארץ נכבשה, זה זמן לתת גם מקום קבוע לאוהל המועד. והמקום שנבחר היה שילו, מקום קצת צפונית מבית אל, בערך 35 קילומטר צפונית לירושלים, שם נקבע המקום. וכעת, שתקופת המדבר והתרוצצות ממקום למקום הסתיימה, הגיע הזמן גם למקום קבע, שהעם היה יכול להבוא לשם ולעבוד את אלוהים וגם להביא את הקורבנות. ברור לנו שהמטרה הסופית הרי לא הייתה כיבוש הארץ, למרות שבהחלט הייתה מטרה חשובה בפני עצמה. אבל מה מועיל לעם שיש להם בית קבוע, אבל אין להם מקום קבוע לעבוד את אלוהים? אלוהים בטובו נותן לעם מקום שבו הם יכולים לבוא ולהיות בנוכחותו ביחד, וביחד גם לעבוד אותו. ביומנו אלוהים נותן לנו את הקהילה, המקום שבו אנחנו יכולים לבוא כמשפחת אלוהים ולעבוד אותו ברוח ובאמת. דבר הנוסף, אפשר להגיד האחרון שאנחנו מוצאים בפרקים האלה, זה דווקא הנחלה של יהושע עצמו. בשלושת הפסוקים האחרונים של י"ט אנחנו קוראים על הנחלה של יהושע. אבל אולי נתחיל דווקא עם האחרון. מעניין שהנחלה של 12 השבטים תחומה בין הנחלה של שני אנשים בודדים. השניים שהיו נאמנים להבטחה של אלוהים ודיווחו דיווח שהייתה מבוססת על אמונה ביכולתו של אלוהים, שיכול הוא אכן לגרש את הכנענים ולתת לעם ישראל את הארץ. כלב ויהושע היו שני אנשים האלה, ואכן כל הנחלה של השבטים תחומה בנחלתו של כלב בהתחלה ויהושע בסוף. אנחנו יודעים כמובן שיהושע היה המנהיג כבר בזמן הזה, בוודאי המנהיג הדגול אשר הוביל את כל העם לניצחונות בכל המלחמות. בימינו היינו קוראים לו רב אלוף יהושע או שר הביטחון יהושע, אבל הוא דווקא קיבל את נחלתו רק בסוף, רק אחרי שהוא דאג לכל השבטים האחרים. רק אחרי זה הוא דאג לעצמו. וזה אכן סדר הנכון. אנחנו תמיד צריכים להתחשב באחרים ולשים את הצרכים שלהם לפני הצרכים שלנו. יהושע נותן לנו רשימה של כל שבט והנחלה שלו. אמרנו שאולי לנו הם רשימה ארוכה של ערים שרק אולי חלקם הקטן אפילו, אומרים לנו משהו, כי אנחנו מזהים את השם. רוב הערים לא אומרות לנו הרבה, אלא אם כן נשקיע קצת זמן ונתעמק בהם. אבל כאשר למדנו את פרק י"ב, שראינו שם רשימה ארוכה של 31 מלכים אשר נוצחו על ידי יהושע והעם, הזכרנו כמה סיבות למה רשימות ושמות חשובים לנו. דיברנו לפחות עד שלוש סיבות מדוע חשוב לנו ללמוד ולהבין את השמות האלה, במיוחד לאור העובדה ששאול אמר לנו שכל מה שכתוב נכתב בהשראת רוח הקודש, וזה אכן כולל את הרשימות האלה. אנחנו יודעים גם שמה שהיה נכון לגבי הרשימה של המלאכים, הוא גם נכון לגבי רשימת הערים אשר מוצאים אותם בפרקים האלה. הראשון כמובן של החשיבות, זו שהרשימות מלמדות אותנו על גודל של הנחלה. נותנת לנו אולי פרופורציה נכונה של המקום שאלוהים העניק בטובו לכל אחד ואחד מהשבטים. הזכרנו שהמלכים אשר הובסו, כל אחד מהם היה כמו אריה בסיפור של המשיחי במסעות ההלך. אריה היה מפחיד מאוד, אבל האריה היה קשור. שבט מנשה ראו את האתגר, ראו את האריה, אבל לא ראו את אלוהים שמסוגל ויכול לרסן גם את האריה, במקרה שלהם את מרכבות הברזל. רשימת הערים מראה לנו את גודל האתגר, אבל גם את הניצחון הגדול שאלוהים העניק לעמו. שנית, ראינו שהרשימות מלמדות אותנו על נאמנותו של אלוהים. ראינו שבערך כ-600 שנה לפני שנכתבו השמות האלה, בפרק י"ב של ספר בראשית, אלוהים מבטיח הבטחה חשובה מאוד לאברהם. מבטיח לו שייתן לו את הארץ הזאת. אז הוא הגדיר את הגבולות הארץ, את הארץ המובטחת, מצפון עד דרום וממערב למזרח, והנה הארץ נכבשה. ויש לנו רשימה מדויקת של הערים וגבולות הגזרה של כל אחד ואחד מהשבטים וגם השכנים שלהם. ושלישית, הרשימות הספציפיות מלמדות אותנו על טובו של אלוהים. כל מלך שהובס וכל עיר אשר הפכה לנחלה של אחד השבטים היא עדות על טובו של אלוהים וסיבה טובה להודות לו. רשימת הערים גם מעודדת אותנו להיות יותר ספציפיים בהודיה שלנו לאלוהים. לא להסתפק בתפילה ותודה לך אלוהים על היום הנפלא שנתת לי, אלא להודות לו באופן פרטני על מה שהוא עשה לנו ביום הזה. פרקים ט"ו עד י"ט הם כנראה פרקים שרובנו נוטים לדלג עליהם בקריאה שלנו ובוודאי בלימוד שלנו. עובדה היא שגם אני מקדיש דרשה אחת לחמישה פרקים האלה. אבל הפרקים האלה שרוח הקודש שם אותם כחלק מדבר אלוהים נועדו לנו. יש כמה וכמה דברים חשובים שאנחנו יכולים ללמוד. אבל אולי המסר החשוב שאנחנו יכולים לקחת הביתה לשבוע הקרוב, הוא זה שההבטחות של אלוהים הן מוחשיות. הבטחות של אלוהים הן מוחשיות. חמשת הפרקים האלה מדברים על נחלה שהיא נדלן, נכסים שאי אפשר להזיז אותם. בהגדרה זה קרקע וכל מה שמחובר לקרקע. ונדלן לפי ההגדרה הוא רכוש שאינו מטלטלין. משהו שאי אפשר לסחוב אותו או לקחת אותו איתנו. זה לא זהב או כסף שאפשר לשים בארנק או במזוודה או בכל מקום ולקחת אותה איתנו. נדלן זה דבר קבוע ומוחשי. בית הקהילה שלנו שאנחנו יושבים בו הוא דוגמה מצוינת לכך. אי אפשר לקפל אותו ולקחת אותו למשל להרצליה או מקום אחר. הוא כאן קבוע והוא כאן מוחשי מאוד. אני חושב שנדלן הזה שמופיע בפרקים האלה, בפרקים תתוו עד יוטט של ספר יהושע, מבשר לנו משהו טוב ומשהו מאוד חשוב. הנחלה שלנו היא משהו מוחשי ולא רק רוחני. בוודאי שנחלה שלנו יש צד רוחני. האימוץ שלנו למשפחת אלוהים, כילדי אלוהים, והישועה שלנו הם בוודאי רוחניות. אבל הנחלה שלנו שהיא בשמיים ובארץ החדשה היא גם דבר מוחשי מאוד. הנחלה שלנו היא לא רק למות ולהגיע לגן עדן, למות שבפני עצמו הוא דבר נפלא מאוד או ביותר. אבל הנחלה שאלוהים נתן לנו הוא הרבה יותר מזה. שאול מזכיר כך לפיליפים בפרק ג' פסוקים 20 ו-21. הוא מזכיר להם, הוא אומר, אשר לנו אזרחותנו בשמיים היא. משם גם יבוא מושיע אשר מחכים אנו לו, האדון ישוע המשיח, אשר יחליף את גופנו הנחות ויעשהו דומה לגופו ההדור כבוד. כפי כוח יכולתו לשעבד אליו את הכל. היום יש לנו גוף נחות. אפילו אם אנחנו מרגישים בריאים מאוד ומצוינים, ואין לנו שום בעיה בריאותית, עדיין הגוף הזה שיש לנו הוא נחות. אבל יש לנו הבטחה מוחשית של גוף ההדור כבוד דומה לגופו של ישוע. הוא גם הנחלה שלנו. גוף הוא דבר מוחשי, בדיוק כמו נדלן. אבל זה לא הכל. באיגרת הראשונה לתסלוניקים, בפרק ד', פסוקים 16 עד 18, אנחנו קוראים את הדבר הנפלא הזה. איגרת הראשונה לתסלוניקים, ד', פסוקים 16 עד 18. שכן האדון עצמו ירד מן השמיים בקריאה של פקודה, בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים. והמתים השייכים למשיח יקומו ראשונה. אחרי כן אנחנו הנשארים בחיים נלקח יחד איתם בעננים לפגוש את האדון באוויר. וכך נהיה תמיד עם האדון. על כן עודדו זה את זה בדברים האלה. על כן עודדו זה את זה בדברים האלה. אלוהים הבטיח ארץ ונחלה לאברהם, ליצחק וליעקב. והנה מול עינינו ההבטחות האלה התגשמו בהגשמה מלאה שמתבטא בשמות של הערים, של הנחלה של כל אחד מהשבטים. אבל גם לנו יש הבטחה. יש לנו הבטחה שאכן האדון ישוע יבוא ויקח אותנו אליו. וההבטחה הזו, כמו ההבטחה שאלוהים נתן לאברהם, הוא הבטחה מוחשית. אז הבה ונחשוב על ההבטחה הנפלאה הזאת ביחד השבוע, וביחד נעודד אחד את השני, בדיוק כפי שאומר לנו הפסוק שקראנו בתסלוניקים. יש לנו הבטחה מוחשית מאוד. בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו כל כך מודים לך.